קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון.
השבוע אנחנו קוראים המעשה מרים ואהרון שדיברו נגד משה, והקדוש ברוך הוא התרגז עליהם והניש את מרים. הנושא של השיעור יהיה חטא מרים ועיקרי האמונה ונבואת משה. מרים דיברה על משה, ותדבר מרים ואהרון על משה. מעניין שלמרות שכתוב שאהרון ומרים שניהם היו במעמד הזה, ותדבר הניסוח במונח נקבה, ותדבר אומר לי שמרים היה דומיננטית בחטא הזה, ואהרון הוא כאילו החבר של החוטא העיקרי. מה היה בדיוק החטא של מרים? אז בדרך כלל לומדים שמדובר על לשון הרע, שמרים דיברה על האישה, כמו שכתוב בתורה, ותדבר אהרון ומרים במשה, ותדבר מרים ואהרון ומשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. אם הם התלוננו על זה שמשה בעצם לקח אישה כושית, או אולי התלוננו על זה שמשה פרש מן אשתו הכושית, התורה מעידה שזה היה בעיקר החטא. והרמב״ם בהלכות מצורע, כשהרמב״ם מדבר על צרעת, הרמב״ם אומר בסוף, תראו כמה חמורה עבירה של לשון הרע, שהרי מרים בעצם לא דיברה כל כך נורא נגד משה. היא דיברה על אודות האישה הכושית אשר לקח, ובכל זאת מרים קיבלה עונש כזה חמור, על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים להיזהר מלדבר לשון הרע. רבי חנן וסרמן בספרו קובץ מאמרים העלה כאן שאלה יסודית. הרי מה הייתה תגובתו של הקדוש ברוך הוא בעצם על זה שמרים דיברה לשון הרע? הרי הקדוש ברוך אמר במילים די מפורשות, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו ותוודה, בחלום אדבר בו וכולי, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא וכולי, ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה. החטא שהקדוש ברוך הוא הזכיר והחומרה של הדבר הזה התבטא לא כל כך בעצם זה שהיא דיברה לשון הרע. הרי נגד מי דיברה לשון הרע? נגד משה רבנו, נגד אותו מיוחד בכיר ישראל שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו פנים אל פנים במראה ולא בחידות. אבל לעניין הדין של לשון הרע, האם יש הבדל עקרוני בין מי שמדבר לשון הרע על החשוב בישראל או האומלל המסכן בעם ישראל? חטא לשון הרע לכאורה הוא אותו החטא, האובייקט של החטא הוא לא כל כך משמעותי לגבי עצם החטא. ובכן, משמע בתגובת הקדוש ברוך הוא שהבעיה העיקרית הייתה שמרים דיברה נגד משה רבנו, נגד אותו בן אדם שבכל ביתו, ביתי נאמן הוא, פה על פה אדבר בו. והרבי חנן מצביע על הרמב״ם בתחילת הפרק העשירי של סנהדרין, שהרמב״ם מונה שם מה שידוע לנו, מה שמקובל בפי כולם, י"ג עיקרי אמונה. הרמב״ם הזכיר שיש י' ג' עיקרים באמונה. אחד מהם זה להאמין בנבואה. כל אחד חייב להאמין בנבואה באופן כללי, שהיו נביאים שאנחנו מכירים, אמנם בגמרא כתוב שיש 48 נביאים, אנחנו מכירים את הנביאים מהכתובים שלנו בתנ"ך. אבל הרמב״ם מוסיף שיש עוד יסוד באמונה, עוד עיקר, נבואת משה. והיסוד הזה אומר שנבואת משה היא מיוחדת. כמו שאני חייב להאמין בנבואה באופן כללי, יש חיוב מיוחד להאמין בנבואת משה. דהיינו, שאני מאמין באופן כללי שיש נביא, יש ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל וכו' וכו'. אבל יש נבואת משה שכנראה היא שונה לגמרי, באופן מהותי, מדברי נבואה אחרים. וזה מה שבעצם הקדוש ברוך הוא הסביר למרים, הרי היא דיברה על אותו בן אדם שפה פה דבר בו, במראה ולא וחידות. פירושו שהיא שוותה את משה רבינו לשאר הנביאים. והרי בעצם מרים אמרה את המשפט הזה די מפורש. היא אמרה, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. המילים מפורשות, שהיא אמרה, משה הוא לא כל כך מיוחד, הרי הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, נכון, גם איתנו הקדוש ברוך הוא דיבר, גם עם אהרון ומרים משה דיבר. ובכן, למה משה מתנהג אחרת מה שאנחנו היינו מצפים? אומר רבי חנן, משמע אם כן, שמרים כפרה בנבואה, בנבואת משה. מרים כפרה באחד מעיקרי אמונה של הרמב״ם. אז למה אנחנו חושבים רק על זה שהיא דיברה לשון הרע? ולמה הרמב״ם יכול שם בסוף ההלכות של מצורע? למה הרמב״ם יכול להגיד, תראו כמה חמורה החטא, העבירה של לשון הרע, שהרי מרים נענשה לשון הרע. הרי מרים בעצם עברה על דבר הרבה יותר חמור, היא עברה על כפירה רחמנא ליצלן בנבואת משה, כפירה בעיקרי אמונה, ועל כן היא הייתה צריכה לקבל עונש חמור. לכאורה התשובה תהיה שמרים כפרה בשוגג. מרים פשוט טעתה, ויש מושג של טעות, ובן אדם שטעה בהלכות, למשל הלכות שבת, אז מי שמחלל שבת הרי עבירה חמורה. מי שאומר מותר, מי שחשב שהדבר הזה שהוא עושה הוא בעצם מותר, אז ודאי שהוא לא נענש באותה חומרה. אז הרי מרים, אולי אפשר להגיד שהיא אומרת מותר, היא לא ידעה, פשוט לא ידעה שיש הבדל כזה תורמי בין נבואת משה לבין נבואתה, ולכן דינה כשוגג. והעבירה החמורה הייתה עבירה במזיד, שזה לשון הרע. אמנם בזה יש גם כן דיון של רבי חנן, לא באותו מקום, לא באותו סוגיה בקובץ מאמרים, אבל במאמר אחר. הרי ידוע לנו שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד בקשר לאלה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא גשום, גשמי. בהלכות תשובה אומר הרמב״ם שיש לו רשימה שלמה מי הם הנקראים מינים, מי הם הנקראים אפיקורסים. יש מושג של מין, בן אדם שהוא הוציא את עצמו ממסגרת המאמינים והוא נחשב כאפיקורס. הרמב״ם אומר אחד מהם זה מי שחושב שהקדוש ברוך הוא גשמי. כל מי שחושב שהקדוש ברוך הוא גוף שיש לו צורת הגוף, אומר הרמב״ם, הוא כלוא בתוך המינים. אומר הרייבד, למה נקרא לזה מין? הרי רבים וטובים ממנו חשבו כך. יש כמובן דיון שלם מה הייתה הכוונת הרייבד במילה ממנו. האם באמת הוא חשב שהם יותר טובים מהרמב״ם? האם הרייבד חשב שיש גדולים מהרמב״ם שבאמת חשבו שהקדוש ברוך הוא יש לו גוף? אולי ממנו הכוונה ממנו מתוך עמנו, או אולי אפילו צריכים לשנות את הגרסה ולהגיד מעמנו, ממנו אולי יכול להתפרש כעמנו גם כן. אבל הרייבד רק אמר, יש אנשים שלמים וטובים בתוך עם ישראל שטעו בזה. ועוד אומר הרייבד, והכתוב איתה אותם, הרי אלה יהודים פשוטים שבאו בשבת ושמעו קריאת התורה. ולמשל, הם שמעו את הפסוק וראית את אחוריי ופניי לא יראו. והם הבינו, פשטו את הדברים כמו שכתוב בתורה. ופניי לא יראו, יש לקדוש ברוך הוא פנים, אבל אי אפשר לראות אותם. אבל ראית את אחוריי, אפשר לראות את, כאילו את האחור של הקדוש ברוך הוא. אלה אנשים שלמדו תורה כפשוטה, הרי הם טעו. אומר הרייבד שאפילו יותר באמונות המשבשות את הדעת. וכך וחומר, אומר הרייבד שיש אגדות שבשס, במדרשים, שבאגדות האלה כתוב שהקדוש ברוך הוא פנה בני אדם, דיבר בני אדם, לאו דווקא לנביאים, והתגלה לבני אדם, ואם כן, יהודי פשוט שלמד דברים כפשוטם. למה הוא אפי קרס? כמובן, עם הטיעון הראשון שהרייבד חושב רבים וטובים ממנו הם מינו כך, טוב, על זה אין לי מקום לדון כרגע. הטיעון השני שאומר שאותו בן אדם טעה, ידועים דברי רב חיים, רב חנן ציטט אותם ביידיש עסיסית, במילים פשוטות שנתרגם אותם לעברית גם כן. רב חיים מתבטא כך, אין אפיקורס נבח איזה איכת אין אפיקורס. בן אדם שהוא אפיקורס, אבל הוא מסכן, אומלל, הוא טעה. אומר רב חיים, בשורה התחתונה הוא אפיקורס. במילים אחרות, המושג של אומר מותר, המושג של שוגג, הם שייכים בעבירות מעשיות. בן אדם שחילל שבת, בן אדם שאכל טרף, אז יש בוודאי הבדל בין מזיד לבין שוגג, לבין אדם שידע שזה אסור, לבין אדם שחשב שזה מותר, בן אומר מותר. אבל באמונה, הסביר רב חיים, אין מושג של שוגג, או שבן אדם מאמין, או שאיננו מאמין. למה הוא לא מאמין? לא מעניין אותי. בשורה התחתונה, אני לא יכול להתייחס אליו כמאמין, אני מבין שהוא אפיקורס. עכשיו יש שאלה משנית, אומנם חשובה מאוד, אבל לגבי ההגדרה מי הוא אפיקורס, היא משנית. לגבי ההגדרה של מי הוא אפיקורס, אמרנו, מי שמאמין למשל בגשמות הבורא, הוא אפיקורס. ואם כן, אנחנו צריכים לחזור למרים גם כן. אבל יש גדר אחר, בן אדם שטעה, ובגלל שהוא טעה הוא אפיקורס. אז אמרנו שהוא אפיקורס, איך מתייחסים אליו? לזה צריכים להסתכל ברמב"ם בהלכות מאמרים, שהרמב"ם אומר איך מטפלים במינים באפיקורסים. ואומר הרמב"ם שם, וזה מעניין מאוד שיש הרבה צנזורה שם ברמב"ם, וכדאי היום להשתמש ברמב"ם שהוא לא מצונזר, לראות בדיוק מה כתוב, אבל בכל אופן כתוב ברמב"ם שמן מאלה שהם באמת אפיקורסים, אנחנו חייבים להרחיק אותם, ומורידים ואינם מעלים. אנחנו לא מעלים אותם, אנחנו לא מצילים אותם, ואם אנחנו יכולים לסבב עליהם כליון בצורה עקיפה, זה טוב. אבל היחס לאפיקורס הוא יחס בהחלט שלילי. אומר הרמב״ם, אבל זה רק באלה שבאמת הם כופרים אמיתיים, אבל אלה שהם בגדר של תינוק שנשבע, הרי אומר הרמב״ם, אפשר לקרב אותם ליהדות. וכמובן ידועים דברי החזון איש בהלכות שחיטה, שהחזון איש אמר, בדורנו אנשים שהם בהחלט יכולים להיקרא ולהיקלל בתוך הרשימה של האפיקורסים, השאלה מה היחס שלנו עליהם. אומר חזון איש, אנחנו צריכים לקשור אותם בעבותות של אהבה ולקרבם. אני לא חייב להגיד שהחזון איש ורב חיים חלוקים אם הם נקראים אפיקורסים. יכול להיות שמה שהסביר הרב חיים על פי הרמב״ם, בהחלט הם נקראים מינים, נקראים כופרים, אפיקורסים. אבל השאלה מה היחס לאותו אפיקורס, מה היחס לאותו מין, זה כבר יכול להשתנות אם הוא באמת הוא מזיד או שוגג. במילים הסיסיות אחרות, רב חיים פעם הסביר מקרה של בן אדם שגידף דיבר דברי כפירה. ורב חיים מאוד, מאוד כעס עליו. אז מספרים שבאו לרב חיים ואמר, הוא טעה, פשוט טעה, למה אתה כל כך מתרגז? ואומרים בשם רב חיים, אמנם הדברים אינם כתובים עד כמה שאני יודע בספר שאני יכול לייחס אתיו לרב חיים, אבל כך שמענו שרב חיים אמר, בן אדם שטועה באמונה זה מראה דבר שלילי ביותר. כשלמדתי מסכת בבא מציעא ומורי רבי הרב אהרון סולובייצ'יק היה מגיד שיעור, אז למדנו תוספות ארוך על תאגרי לוד. התאגרים האלה בלוד, היה בגמרא יש מסע ומתן בקשר לדיני הונאה ודיני מחירה, ויש שם תוספות דף שלם של תוספות עם כל הטיעונים וכל הוויכוחים של תאגרי לוד בקשר למחיר. אז רב אהרון שאל, מה, תאגרי לוד היו כאלה גאונים? הם היו יכולים להבין כל ויכוח שם וכל טיעון אפשרי שהגמרא והתוספות שם העלו? הרי היו גאונים בתאגרי לוד. והתשובה הייתה שזה נכון שיש אנשים שלא מתמצאים לא במסכת ברא שבת ולא במסכת עירובין, אבל כשזה נוגע לביזנס שלהם, כשזה נוגע לעסק שלהם, אז כל אחד שולט. היום, אם תיכנס לבנקאי ותשאל אותו כל מיני שאלות בקשר לבנקאות, אז הוא ישלוף לך את כל הנתונים בעל פה בלי להסתכל בספרים. לכאורה אתה נכנס לתדהמה, מאיפה הוא זוכר את הכל? אבל התשובה שבתחום האישי של כל אחד ואחד, אחד מתמצא. בביזנס שלך, בעסק שלך, הבן אדם אינו טועה. אז תאגרי לוד, זה היה העסק שלהם. ובעסק שלהם הם השקיעו כל כך הרבה מחשבה, שהם באמת היו יכולים להבין כל הסוגיה של שס, בשס שמדבר על תאגרי לוד. אז במילים אחרות, כך שמעתי בשם רב חיים, שהוא אמר, אם אחד טועה ביהדות, בעיקרי היהדות, סימן שיהדות זה לא הביזנס שלו, זה לא העסק שלו, זה לא מה שחשוב לו. ולכן, מי שטועה, הרי הוא אפיקורס. אז לאור העובדה הזאת, השאלה של רב חנן עוד יותר מובנת. איך זה יכול להיות שמרים טעתה באמונה? ונניח שזה שוגג, אבל גם בשוגג הרי מרים רחמון על הצלן אנחנו נחשוד בה שהיא עברה עבירה של מינות של אפיקורסות. רב חנן בעצמו מתרץ שיש אומנם עיקרי אמונה, אבל הם התגלו לנו. לפני שהם התגלו לנו בכלל הם לא היו קיימים. זה לא שבעצם י"ג עיקרי אמונה מחייבים את עם ישראל. מחייבים את עם ישראל כשאנחנו, כשהתורה קובעת את העיקרים האלה. ולפני שמרים דיברה נגד משה, אז בעצם לא הייתה יסוד, לא היה יסוד כזה. לא היה עיקרון כזה שמשה הוא שונה מאשר נביאים. בעצם החטא היה לשון הרע. וכמו שכתוב בלכות, ברמב״ם בלכות מצורע, בלכות צרעת, שהרמב״ם מדבר על העבירה החמורה של לשון הרע. תגובת הקדוש ברוך הוא אמנם הייתה לא רק על הלשון הרע. תגובת הקדוש ברוך הוא הייתה כאן להציב יסוד באמונת ישראל. להציב כאן עכשיו בפרשתנו, התורה אומרת שיש עכשיו עיקר חדש ביהדות. לא כן עבדי משה, משה הוא מיוחד והוא שונה מאשר שהנביאים. אז למדנו שמי שאינו מאמין בי"ד גימל עיקרים, לפי הרמב״ם הוא מין. הראב"ד חולק, והראב"ד חושב שיש רבים וטובים שחשבו, התנגדו, לא הסכימו לאחד מעיקרי אמונה, ובכל זאת חשב הרייבד שהם טועים באמונה, אפילו לפי דברי הרמב״ם שזה יסוד באמונה, הם טעו. והיות שאפילו ככה, בדברי הרייבד עצמם לא ברור מה הוא חושב. יכול להיות שהוא חושב, הוא בעצמו חולק על הרמב״ם, והוא באמת חושב שיש גוף לקדוש ברוך הוא, ויש בזה מחלוקת הרמב״ם והרייבד. וכמובן, בהחלט זה לא מחויב. יכול להיות שהרייבד חושב שהוא מסכים עם הרמב״ם שיש י"ג עיקרי אמונה, אבל הוא אומר מי שחולק, אינו מי שחולק בשוגג. מי שטועה, אז אי אפשר להחשיב אותו כמין. הדברים האלה, הרעיון הזה, שיש יסוד באמונה, ואפילו מי שכופר ביסוד, בשוגג, אינו נחשב מין, זה כתוב מפורש ברדווז. הרדווז בשאלות ותשובות, מספר 1000 ריש נון חט, אומר על ממש ההפך מה שאנחנו מדברים, אבל התוצאה תהיה אותה התוצאה. אנחנו דיברנו על מצב שבן אדם משווה את נבואת משה לנביאים אחרים. הוא לא רואה את גדלותו של משה, והוא לא רואה שמשה שונה משה הנביאים. אומר הרמב״ם שזה גם כן אחד מן הכופרים בעיקר. הרדווז מדבר על מקרה הפוך. הבן אדם שהיה דורש ברבים שמשה היה אלוקה. לא למעט בדמותו של משה, אלא להפך. שמשה רבנו היה אלוקי ממש. אומר הרדווז, יש בסברה זו מהדופי והזיוף. בהחלט אומר הרדווז, שזה לא נכון, זה זיוף, זה דופי. אבל בסופו של דבר, אומר הרדווז, מי שכך חשב, אולי אפשר לפתור אותו מעונש, בגלל שהוא טועה בעיונו, ותקנתו כקלתו. אומר הרדווז, הדבר הזה הוא לא יותר, הוא לא שונה, מאחד שטועה באחד מעיקרי הדת, מחמת עיונו הנפסד, שלא נקרא בשביל זה כופר. אומר הרדווז, נכון, הוא טעה, אבל כל מי שטועה באחד מעיקרי אמונה, מחמת עיונו הנפסד, דיינו שהוא לא למד כמו שצריך, הוא לא קיבל את המסורה כמו שצריך, הוא לא נקרא כופר. והוא מביא עוד דוגמאות, ובסוף הוא מסכם, מגיוון שאין כפירתו אלא מפני שחושב מה שעלה בעיונו אמת, אם כן אנוס הוא פטור. לא רק שהוא מחשיב אותו כשוגג, הוא אומר שהוא אנוס, הוא אנוס על ידי עיונו הנפסד. ולכן הרדווז ודאי חולק על הרמב״ם. ובכן, יכול להיות שיש לנו שלוש שיטות כאן בקשר לנבואת משה. שיטת הרמב״ם היא שנבואת משה שונה מאשר שהנביאים, ולעוד דברי רב חיים, היינו מסבירים כל מי שטועה באחד מסודות האמונה הוא כופר. ממילא מי שטועה וחושב שמשה רבינו שווה לשאר הנביאים הוא גם כן כופר. ויתכן שיש חוקים, בוודאי הרבים וטובים ממנו חושבים כך, ואולי גם הרעבד מסכים איתם, ש בעניין גשמיות הבורא, אז הם טעו. אני לא יודע שהם טעו גם במושג של נבואת משה, אבל אפילו אם נניח שטעו בנבואת משה, יכול להיות שהם טעו גם כן בזה. וכמובן, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה הרדווז שאומר מי שטעה, אפילו מישהו באמת ישווה את נבואת משה לשאר הנביאים, והרדב"ז הצביע מקרה אחר הפוך, שמשה, שהעלו את דרגת משה רבינו, חשבו שהוא אלוקים ממש, אומר, הדב"ז זה זיוף, אבל מי שחושב כך, אומר, הרדב"ז הוא איננו כופר. אפילו אם מרים חשבה שמשה שווה לשאר הנביאים, ואפילו אם לאחר שהקדוש ברוך גילה את הדברים האלה, אז אומר הרדב"ז יגיד שהיא לא נחשבת כופרת, אולי היא טועה וכולי, אבל היא לא נחשבת כופרת. בעיקר ביסודי האמונה יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד, כמה עיקרי היהדות יש. ידועים לנו דברי הרמב״ם שיש י"ג עיקרי אמונה. מצד שני, אנחנו יודעים שהיו כאלה שצמצמו יותר ואף הרחיבו יותר. רבנו קרסקס הרחיב ומנה הרבה יותר יסודות באמונה. מצד שני, רב יוסף אלבו חיבר ספר שלם, ספר העיקרים, ומטרתו הייתה להראות שאפשר להכניס את כל עיקרי היהדות לשלושה עיקרים. תורה מן השמיים, מציאות השם, ושכר ועונש. קודם כל צריכים להאמין שיש אלוקים, יש קדוש ברוך בעולם שנתן לנו את התורה, ואנחנו מצווים בתורה ומצוות, ויהיה עונש שכר למי ש... או רחמנא ליצלן עובר על דברי תורה, או שכר למי שמקיים אותם. נשאל החתם סופר לפסוק בנידון. הרי החתם סופר, כמובן בדורות של האחרונים, היה ער לכך שיש מחלוקת ראשונים, ובסוף שוט החתם סופר, הוא נשאל כדי להכריע כמה עיקרי אמונה יש. השיב חתם סופר, שבעצם יש תרי"ג מצוות. הרי יהודי חייב לקיים, להאמין ולקיים שיש תרי"ג מצוות. מי שיכפור במצווה אחת, הרי הוא כופר. מי שלא יקיים מצווה כזאת, אז הוא עבריין, וצריכים להבין את חומרת העבירה בכל מקרה ומקרה. אבל מי שאינו מאמין באחד מן המצוות, הרי הוא כופר. אז אומר החתם סופר, בעצם, כל הדיון הזה, כמה עיקרי אמונה, זה לכאורה לא כל כך רלוונטי. מה שחשוב לי, בן אדם שמאמין בתורה ומצוות, שמקיים תורה ומצוות, אז הוא יהודי כשר. מי שאינו מאמין במצווה אחת, הרי הוא כבר מין... השוואה לזאת אנחנו יכולים למצוא ברכות גירות. ברכות גירות צריכים להודיע למועמד להתגייר את יסודות תורה ומצוות, והוא צריך לקבל עליו עוד תורה ומצווה. אם בן אדם יבוא ויגיד שכל החיים שלי אני התנהגתי לא אפי תורת משה, ועכשיו שאני נכנס לברית אני מתכוון לקיים כל מצוות התורה, אבל יש מצווה אחת או שתיים שקשה לי לדעת אם אני יכול להתגבר על היצר הרע. הרי כל החיים שלי התנהגתי בצורה כזאת, אני אשתדל מאוד, אבל אני לא יודע אם אני אעמוד בזה. אני הייתי מקבל גר כזה, הכנות שלו היא חשובה, ואני מאמין שהוא מקרה כזה, הוא מאמין בתורת משה, הוא רוצה לקבל עוד תורה ומצוות, אבל הוא אומר, יש לו חולשות, כמו שיש לכל אחד ואחד חולשות, והרי אין אדם בארץ צדיק, אין עולם בעולם שיעשה טוב ולא יחטא. כל אחד עומד בפני הניסיונות שלו, וכל אחד לפעמים נכשל, אבל בעיקרון, ביסוד הדברים, הרי הוא מקבל תורה ומצוות. אם הוא היה אומר שהוא בוודאי יעבור על אחת מן המצוות, אז המצב הוא קצת שונה, ויש על זה דיון בספר דבר אברהם, אברהם דובר קנה שפירה, התווכח שם עם חיים לייזר, בקשר לגיור במקרה שבן אדם, אנחנו מכירים היטב שהוא אכן יעבור. כל זה מדובר על אחד שבאמת מקיים, מקבל לעצמו תורה ומצוות, מצווה כזאת או אחרת יש לו איזו חושה, או שהוא חושב שהוא יעבור. אבל מה יקרה אם בן אדם יבוא ויגיד, אני לא מאמין בתורת משה, אני מאמין בתרי"ג מצוות, תפרי של בית מצוות אני מאמין, אבל יש מצווה אחת שבה אני מאמין. הרי, האם יעלה לדעת שנוכל לקבל אותו ולהגיד שזה נקרא קבלת תורה ומצוות? כמובן, אני מדבר בהנחה שקבלת תורה ומצוות זה התשתית של גירות, ואין גירות בלי קבלת תורה ומצוות. ואם בן אדם אומר שאני אקיים, אקבל רוב, אבל יש מצווה אחת שאני לא מאמין בה, לא שאני לא אקיים, לא שאני מסופק אם אני אקיים, אני לא מאמין במצווה כזאת, לכאורה זה סתירה ליהדות. ואם כן, אז אומר החתם סופר בצדק, מי שאינו מאמין באחד מתרי"ג מצוות, אז הוא אפיקורס, אז מה כל הסיפור הזה של עיקרי האמונה? מי שלא מאמין במצווה הוא אפיקורס, אז יש 613 עיקרים באמונה. הדברים כמובן ראויים לתמיד חכם כמו החתם סופר. אבל נדמה לי שיש מקום להעלות שיש הבדל יסודי בין י"ג עיקרי אמונה לפי הרמב״ם לבין המושג של קבלת תורה ומצוות. בהחלט יש חיוב להאמין בתורת משה שיש לנו תרי"ג מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל. מי מאיתנו יודע בדיוק מהם תרי"ג המצוות? אני לא מתייחס רק למחלוקת הראשונים שיש בין הרמב״ם לבין הרמב״ן לבין רבנו סעדיה גאון לבין הבהג לבין היראים לבין החינוך, איזה מצוות יש למנות אותם או לא. אני פשוט תמה אם רוב הציבור הדתי היום יודע את מה התוכן של כל מצווה ומצווה. יש למשל מצוות ראשית הגז, אני לא בטוח כמה אנשים יודעים עכשיו מה בדיוק מצוות ראשית הגז, האם יש מצווה כזאת. מי שלא יודע שיש תרי"ג מצוות, והוא לא יודע למנות אותם, הוא לא יודע פרטי המצוות, אז הייתי אומר שעליו ללמוד יותר. יש חיוב של תלמוד תורה, ולימוד תורה כולל לדעת את כל התורה. אבל לא הייתי אומר שהוא אפיקורס או מין בגלל זה. לפי מה שדיברנו היום, בזה תמון ההבדל בין י"ג עיקרי אמונה לבין דברי החתם סופר בקשר לתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות הן יסודות באמונה. במצוות האלה בן אדם חייב לדעת אותם. זה לא שאם הוא לא יודע אותם, אז חסר לו משהו ביהדותו. מי שלא יודע תרי"ג מצוות, אז פשוט הוא לא מאמין. לפי הגדרתו של רב חיים, אני אפיקורס נפח רזך את אפיקורס, מי שאינו מאמין, ולא משנה לי מאיזה סיבה, הוא לא מאמין בעיקרי היהדות, הוא אינו נחשב בתור יהודי שלם, הוא נחשב מין אפיקורס, ולכן י"ג עיקרי אמונה חייבים ללמוד אותם, חייבים להעמיק בהם ולדעת אותם עבורים. כמובן מה שאמרתי זה על פי שיטת הרמב״ם שיש י"ג עיקרי אמונה, וכל אחד מהגדולים שהזכרתי לאל, הרבנו קרסקס ורב יוסף אלבו, הם ידברו על רשימה אחרת של עיקרי אמונה. אבל בשורה התחתונה, עיקרי אמונה הם אכן עיקרי אמונה, ומי שאינו מכיר אותם, ובוודאי מי שכופר בהם, מוציא את עצמו מגדר יסוד הכשרים. ספר שלם נכתב באחרונה באנגלית, על ידי פרופסור מרק שפירו, שכתב ספר בכלל בקשר ל-י"ג עיקרי אמונה, והאם באמת הציבור הרחב פסק כפי הרמב״ם. דומני שכל הוויכוחים בעניין הם חשובים, אבל בשורה התחתונה אני חושב שאצל עם ישראל המאמין קיבלנו כאילו את שיטת הרמב״ם שיש י"ג עיקרי אמונה, ומסתם חייבים להתעמק בהם ולהאמין בהם.